נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נפתח בנושא של התמודדות עם כאב כרוני, ולאחר מכן נתייחס אל שאלותיכם בעזרת השם. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה בולק ואורי כהן. כאב כרוני, הרבה אנשים בחיים מתמודדים עם כאב כרוני מתמשך. אנשים כאלה לא פעם הם אנשים שהם נוטים למצבי רוח מדוכדכים, אפילו דיכאון, התקפי זעם. אנשים שמתקשים לשמור על פעילות גופנית או תפקוד בשגרת חיים, מה שעשוי להגביר את הנטייה של המצב רוח המדוכדך. מצב רוח מדוכדך, חוץ מהקושי שיש בו, הוא גם מגביר ומעצים את חוויית הכאב. כיוון שהוא מייצר אצל האדם את הייאוש, את ההסתגרות, את החשיבה הבלתי פוסקת על הכאב. חשיבה שכזו היא כמו זכוכית מגדלת על הכאב, מה שמגדיל את הרגשת הכאב. מאפיין בולט, קשה, במצב של כאב כרוני הוא העיסוק בכאב, מה שהופך להיות מרכז חייו של האדם. האדם מנסה למצוא רפואה לכאב. התעסקות יתרה, מה עושים, איך פותרים, איך זה התחיל, למה זה קרה, איך זה קרה. נהדר שהאדם שואל שאלות, אבל החשיבה השלילית הבלתי פוסקת מונעת מהאדם הסובל את האפשרות לעסוק גם בנושאים אחרים, לימוד, עבודה, תחביבים, תחומי עניין שהם לא קשורים בקשר ישיר לכאב, וזה מה שיכול לעזור רבות לאדם. אבל האדם אומר לעצמו, כל עוד אין לי מצב רוח לזה אני לא עושה את זה. אבל זוהי טעות, אל תחכה למצב רוח טוב כדי לעשות, הפוך, תעשה, ואז יגיע המצב רוח החיובים. החשיבה השלילית הבלתי פוסקת גם מונעת מהאדם את התקשורת התקינה, הבריאה עם בני המשפחה, עם החברים, והעולם של האדם הכואב מתאפיין בחשיבה ממוקדת בתחום הצער הזה של הכאב. כמה כאב אני מרגיש היום, כמה הרגשתי אתמול, כמה אני ארגיש מחר. בוודאי שהכאב הוא כאב, אבל ההתעסקות הבלתי פוסקת בו הופכת אותו לכאב גדול יותר ממה שהוא. אדם מיואש יחליט יום אחד להפסיק לנסות לשפר את המצב שלו, מה שבהחלט עלול להפוך את המצב לכבר בלתי הפיך. ייאוש הוא גם מדבק, כשאדם עצמו הסובל מרים ידיים, יש הרבה יותר סיכוי שגם בני המשפחה, הידידים, גם הם יתייאשו, גם הם יפסיקו לנסות לסייע, להקל, לעזור. אז מה אפשר לעשות? אפשר הרבה. אפשר לערוך רישום מסודר של הכאב, לנהל יומן, לציין באופן מדויק יחסית כל פעם שהכאב הופיע, ולצד התיאור שהכאב מופיע, לציין לכתוב את העוצמה של הכאב, מ-1 עד 10. הספרה 1 מציינת את עוצמת הכאב הנמוכה ביותר, הספרה 10 מציינת את עוצמת הכאב העזה ביותר. איך הרישום יכול לעזור? מה זה משנה? התשובה היא שאדם שסובל מכאב כרוני, בהרבה מאוד מקרים, הוא לא סובל מכאב ברמה אחידה כל היום. לעומת זאת, בתפיסה שלו, בהרגשה שלו, איך שנראה לו, הוא חושב שכן, הכאב הוא אחיד וממושך כל הזמן, אותו דבר. את עוצמת הכאב הוא מגדיר על פי רגע השיא שנחרט בתודעה שלו, אבל רגע השיא הוא לא הרגע הרציף כל הזמן, הוא רק רגעי השיא של הכאב. אבל בטעות חושב האדם שכל הזמן יש לו את אותה רמת כאב. כשאדם תופס את הכאב כעוצמתי ברמה אחידה ומרים ידיים מראש, הוא כבר שולל כל סיכוי לתפקוד, אפילו חלקי. רואה את עצמו כאדם סובל, כשהכאב, כשהסבל ברמה הגבוהה ביותר, מהווים את התפיסה שלו לגבי עצמו, לגבי הגבול שלו והמניעה שלו לעשות כל דבר אחר בחיים, אין לו הרבה סיכוי לעשות דברים חדשים בחיים. הוא ימנע מראש מלנסות למצוא את היכולות שלו, מתוך הנחת יסוד שגויה. שאדם במצב שלו, שאדם במצב כמוהו לא יכול להתמודד, שאדם במצב כמוהו לא יכול להצליח בחזיתות אחרות במהלך היום. לעומת זאת, כשאותו אדם יערוך מעקב מסודר אחרי הכאב, הוא יגלה שהכאב הוא לא אחיד. במהלך חלקים מהיום הוא לא קיים, או הוא קיים, אבל ברמה נמוכה יותר מאשר רמת השיא. בבוקר הכאב ברמה 2, אחר הצהריים ברמה 4, בערב ברמה 8. כלומר, יש זמנים שונים ויש רמת כאב שונה. ואז מה שנרוויח הוא שכשהאדם יפנים שהכאב הוא לא בסיוע כל הזמן, יש זמנים שבהם הכאב הוא יותר, אבל יש זמנים שבהם הכאב הוא פחות. באותם זמנים זה רגעי האור והתקווה של האדם. כיוון שאלה הרגעים שבהם האדם יכול יותר ויותר להביא ידי ביטוי את העשייה שלו, את התפקוד שלו בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, מה שיוכל לשפר רבות את מצב הרוח שלו ולהעניק לו קרן של אור ותקווה. לדוגמה, אם אדם חווה בשעות הבוקר כאב ברמה 4, בשעות הערב הוא חווה כאב ברמה 8. בלי רישום, מעקב מסודר, הוא עלול להיות שבוי בתפיסה שהוא באמת סובל ברמת סבל אחידה כל הזמן, ברמה 8, היות שהוא לא מודע להבדל בין הרגשות של כאב ברמה 4 לרמה 8, הוא לא שם לב שיש הבדל בזמנים. הוא לא שם לב שבהרבה מאוד מקרים הוא יכול לתפקד יותר ממה שנדמה לו. הוא לא מזהה שיש זמנים שבהם הכאב הוא רק ברמה 4. אדם שמניח שרמת הכאב שלו שווה במהלך כל היום כולו, יתאים את אופי הפעילות שלו, את התפקוד היומיומי שלו, לרמת כאב בדרגה 8. אם כן, כמו שבערב הוא בדרגה 8, הוא לא יכול לחייך, לצחוק, לדבר, ליזום קשר, ובטעות חושב שההימנעויות האלה מתאימות גם כן לבוקר. הוא יהיה מצב של חוסר תפקוד, לא רק בערב ב8, אלא גם בבוקר, כשהכאב הוא רק ברמה 4, כאב ברמה נמוכה יותר. נקודה נוספת שכדאי לציין, חשוב לומר, גם כשהכאב ברמה 8, עדיין בהחלט ייתכן שאותו אדם יכול לתפקד, לפחות במידה מסוימת, גם לנהל תקשורת חיובית עם הסובבים אותו, אולי לא ברמה הגבוהה ביותר שלו, אבל 20-30% הוא כן יכול, אז כדאי לעשות. כדאי כן לנסות לראות איך הוא מתפקד באותו מצב, גם אם לא בצורה המקסימלית. אבל העיקרון הוא, כאשר האדם נעשה יותר ויותר מודע ליכולות היותר אמיתיות שלו, אז הוא מתחיל להיות עירני לכך שיש אפשרויות חדשות בחיים שלו. בני אדם ערים 16 שעות ביום, אז הוא יתייחס לעצמו כאילו הוא ער רק 6 שעות ביום, 8 שעות ביום, 6-8 שעות ביום שבהם הרמה של הכאב נמוך יותר, ולכן הוא יכול יותר דברים לעשות. לאחר מכן, הוא פחות עירני, הוא לא ער כמו כולם ומתפקד כמו כולם, אבל הוא ער, הוא לא אמור לישון כל הזמן. המודעות הזו פותחת לאדם פתח חדש, אפשרויות חדשות. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים. מספר הטלפון שלנו 03-903-9039, 03-903-9039.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, מברכת את לומדי ומשתתפי מעמד סיום השס הגדול בעולם, בבנייני האומה בירושלים.
לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי, כל חי בשיתוף הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, מזמינים אתכם להשתתף במיזם ההמונים לחיזוק כבוד השבת. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת, לכתוב את המייל shabat@shtrudel93fm.co.il ותוכלו לזכות במלגות כספיות ובפרסים מקרי ערך. פרטים בתוכנית ערב חיים אריאל ברמן. כי שבת היא מקור הברכה.
כנפי נשרים טורס מזמינה אתכם להפקת ענק בערי בקוריאני המושלגים בגיאורגיה, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ענק הזמר המזרחי אופיר סלומון ואומן החיקויים יהודה שוקרון. אירוח מושלם במלונות פאר, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין, סקי, מזחלות, טיולים ואטרקציות, טיביליסי המדהימה, פארק בורג'ומי. הנופש יתקיים למשפחות ולזוגות בעזרת השם ב-29 בינואר ג' בשבט. כדאי להזדרז, תלפנו 052-712-40-50.
התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון מיישרת קו. מהיום, השימוש בערך צבור בכרטיס הרב-קו מתאפשר גם בקווים הנוסעים ברחבי יהודה ושומרון. כעת, אתם יכולים להנות מכל אותן ההטבות הניתנות למחזיקי הכרטיס, ובהן גם ההנחות הקבועות. מלבד הנחת מזומן שאינה נכללת בשימוש ברב-קו. מוגש מטעם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
איזה תענוג בציפורי. שלום, כאן החזן יחיאל ליכטיגר. בשבת הקרובה פרשת ויגש, אני מזמין אתכם להתענג יחד בשבת מיוחדת ומרגשת במלון ציפורי בכפר, בחפץ חיים, בשירה ובזמרה, פיוטים וזמירות לכבוד שבת קודש. בציפורי בכפר תהנו מעונג שבת עם ארוחות גורמה בטעם ביתי, חדרי פרימיום, מרחבים קסומים ואווירה מיוחדת שיש רק במלונות ציפורי. מספר החדרים מוגבל, רוצו התקשרו עכשיו, 08-859-3888, 08-859-3888.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, נוחבים 85-10.
בריאות זה מופתע. אנו מקבלים מאות מכתבי הערכה מרגשים. האזינו.
הייתה לי טעות ושילמתי עליה בבריאות. שמואל השכן שלי נסע בפסח למופתע למלון מפואר, טיולים וטיפולים, ואני ורעייתי נסענו לחופשה במקום אחר. אנחנו שילמנו 16,000 שקלים וגם הם. שמואל חזר עם לחץ דם תקין, ואני נשארתי עם לחץ הדם והכדורים כפי שהייתי. אשתו של שמואל הפחיתה סוכר מ-270 ל-140.
ואתם? אתם אל תפספסו. התקשרו עכשיו למופתע. 03-9641-555 03-9641-555.
מחר זה קורה! תפילת הרבבות בראשות גדולי ישראל, מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליטה, להצלחת גידול הצאצאים בתורה ויראת שמיים, במעמד היסטורי של סיום השס המרכזי בירושלים, שיתקיים מחר באולם הארנה בירושלים. איש בל יעדר. כל חי יעביר כאן בשידור חי את המעמד החל מהשעה 17:30 בערב.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, מברכת את לומדי ומשתתפי מעמד סיום השס הגדול בעולם, בבנייני האומה בירושלים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לשאלותיכם. שלום, ערב טוב.
שלום, יש לנו ילד בן 10 והוא מתפרץ והוא מכה והוא זורק דברים אם לא עושים מה שרוצים.
כן. מה אנחנו עושים מקרה כזה? כאשר יש ילד בן 10 והוא מתפרץ כשלא עושים מה שרוצים, אנחנו רוצים עכשיו לדעת מה אנחנו, איך אנחנו מגיבים. התשובה היא, כדי להגיב בצורה יעילה, אנחנו נגדיר את ההתנהגות הזאת כהתנהגות שהיא, נקרא לזה חוצפה. החוצפה בהרבה מאוד מקרים היא לא בגלל שהילד הוא בטבעו חצוף, זה לא בגלל שהוא נולד עם זה בהכרח, אלא בהרבה מאוד מקרים הוא למד שזה פשוט דרך שהיא עובדת. אני עכשיו אקח חפץ, אני אזרוק, אני אתעצבן ואני אעצבן את האנשים סביבי, ואז לא בטוח שגם כן ישנם תגובה שהיא נקרא לזה קשה, מהירה וחדה אצל ההורים. ואז הילד יכול להבין שאפשר להמשיך עם ההתנהגות הזו. מה שצריך לעשות במקרה הזה זה להוריד מעט את מידת הרחמים, לא לפגוע, לא להעליב, לא לבזות, אבל כן מיד, איך שהילד מתחיל לקחת חפץ והוא זורג אותו, קודם כל מיד להגיב. ולא רק במקרה הזה, אלא בכל פעם שאנחנו רואים שילד מתנהג באיזושהי חוצפה מסוימת, אומר אמירה מעליבה כלפי ההורים, או כל סגנון מתחצב זה או אחר, התגובה צריכה לא להיות כעבור חצי דקה, לא כעבור 10 שניות, אלא קודם כל במיידי, מיד. גישה כזאת, מילה כזאת, אמירה כזאת, אנחנו לא מוכנים לשמוע. לאחר מכן, אחרי האמירה שהסברנו מה אנחנו לא רוצים שיהיה, מיד תהיה תגובה. תגובה יכול להיות, תגובה שהיא בדרך כלל תהיה תגובה טובה, אם היא קשורה למעשה. לדוגמה, הוא זרק משחק, אז אנחנו את המשחק הזה לא ניתן לו עכשיו 3 שעות, 4 שעות. יכול להיות שהוא יגיד בשניות הראשונות, מה אכפת לי, אני בכלל לא רוצה את המשחק הזה, זה בסדר. תוך 5 דקות הוא ירצה את זה, אבל הוא לא מקבל. תגובה שהיא חדה ומיידית. רק כאשר התגובה היא חדה ומיידית וברורה, אז הילד מבין שגבול הוא רציני והוא אמיתי. הוא לא יבין את זה אחרי פעם אחת, אבל צריך 20-30 פעם כאלה, ואז הילד יותר ויותר יבין שכשההורים קובעים גבול, הגבול הזה הוא אמיתי. לא חייבים שהגבול יהיה מיד מעשה ותוצאה מקבילה. אפשר גם להגיב בצורה אחרת, לדוגמה להכניס אותו לחדר לכמה רגעים, אבל העיקר שתהיה תגובה מיידית. ברגע שהתגובה היא מיידית, אז הילד מבין שזה מעשה שלא עושים אותו. כי איך ילד מבין שמעשה הוא מעשה שלא עושים אותו? כאשר רגשית הוא חווה חוויה. לא כשמסבירים לו את זה לא עושים. אלא אחרי שהוא עשה מעשה, מיד יש מסקנה. לא שכלית, רגשית. מיד תגובה, עונש, מעשה זה או אחר, תגובה. מיד התגובה הזאת היא זו שעוזרת לילד להבין שאת זה לא עושים. עדיף, אני אוסיף עוד משפט, עדיף לא להרבות במילים. לדוגמה, הוא לקח משחק, לוקחים אותו, עכשיו הוא לא משתמש יותר במשחק הזה. הוא התחצף, אנחנו נגיד לו, עכשיו אתה נכנס לחדר 2-3 דקות, אתה לא יוצא משם. הוא יצא, נכניס אותו עוד פעם. הוא יצא, נכניס עוד פעם. יצא, נכניס עוד פעם. כמה? 10 פעמים. לאחר מכן, הוא יישאר שם 2-3 דקות. בפעם הראשונה זה ייקח קצת זמן. בפעם השנייה גם כן. בעת לאט הוא יבין שההורים שלו רציניים. כל המהלך הזה, כמה שפחות לדבר. עדיף לא לדבר בכלל. לתת לחוויה, להעביר את המסר, יש כאן גבול אמיתי. כמה שפחות לדבר. לא להסביר, אתה כפוי טובה, אתה לא מייקר מה שיש, אתה לא מעריך מה שנותנים לך. ככל שאנחנו מרבים במילים, אנחנו מאבדים את אפקט, את ההשפעה של התגובה שאנחנו עושים מיד אחרי החוצפה. בסדר?
ומה עם המכות שלו, שהוא מכה? מכה את האחים שלו,
מכה? מה קורה כשילד הוא מכה? תגדירו ציפייה ברורה לילד. יש לנו ציפייה עמך, שאתה לא תקה ילדים. זה שלב ראשון. ברור שבגלל שאמרנו את זה הוא לא יפסיק. אבל קודם כל, מגדירים. אתה לא מכה את האח שלך. אנחנו מבינים שאולי אתה לא מסתדר איתו, הוא לקח לך משחק, אתה לקחת לו משחק, זה לא יסתדר ביניכם. בסדר? מה שלא יהיה, אבל מכות לא הולכות להיות. זוהי הגדרת הציפייה. מבינים שיש בעיות, מריבות בין אחים, אלימות, מכות לא הולכות להיות. הגדרת הציפייה. לאחר מכן,
תבחרו, ההורים, תבחרו איזושהי תגובה שהיא נראית לכם בסדר, לא משפילה, לא מבזה, אבל עניינית, אני אתן דוגמה, שהיא הולכת להיות מיד כאשר הוא מכה. לדוגמה, הוא משחק עם אח שלו והוא מכה. אם הוא מכה, אז בוא נחליט, מי שמכה, התוצאה היא, היות שהוא לא יודע להסתדר חברתית בלי להרביץ, בינתיים בשלב הזה של החיים, נקרא לזה, הוא יוצא עם מעגל המשחקים. הוא עכשיו לא משחק. אז אפשר להחזיר אל הדוגמה שאמרנו מקודם, אנחנו מכניסים אותו לחדר. אנחנו נאמר לו, בפעם הבאה שאתה מרביץ לאח שלך, בפעם הבאה שאתה מרביץ למישהו, אתה נכנס לחדר. נגיד שהוא בן 10, יהיה בחדר 8 דקות, 10 דקות. אני אומר, כאשר נכניס אותו לחדר, לא צריך להגיד לו, תחשוב מה עשית, למה לא טוב מה שעשית, לא לדבר כלום. כלום, כלום, כלום. לא צריך להכניס מילים. צריך לאפשר לחוויה שאומרת, מי שמכה הוא מחוץ למעגל המשחקים. מי שמכה, מי שמרביץ, הוא לא בקשר עכשיו עם כולם. לא כל החיים, לא שעה. בוא ניקח, לפי הגיל שלו, בין 10, 10 דקות. זאת תהיה הנוסחה. נכניס אותו לחדר. אני אומר, נכניס אותו, הוא יצא. נכניס, הוא יצא. אחרי 5, 7, 10 פעמים, הוא יבין שההורים רציניים. נעשה את זה 10 פעמים, הוא יבין שאלימות זו פשוט לא אופציה, זו לא אפשרות. איך? התשובה היא, כל פעם שהוא מרביץ, מה קורה? מכניסים אותו לחדר. זה פשוט לא משתלם. היום הוא בן 10, זה קל. כשהוא יהיה בן 14, זה כבר יהיה מסובך. היום כשהוא בן 10, זה עוד אפשרי. כדאי למהר ולעשות את מה שאנחנו מציעים כמה שיותר מהר, כי ככל שבגיל מוקדם יותר זה יעשה, את הגבול הזה הוא ייקח איתו גם לגיל 14, 18 ו-20. גבול טוב הוא כאשר אנחנו לא משתמשים במילים, אלא משתמשים במעשים. לא באלבון, לא בהשפלה, לא בזינו, רק מעשה שאומר, אתה מחוץ למעגל המשחקים. לא צריך אפילו להגיד את זה. בשעת מעשה לא אומרים את זה. אז נסכם. אנחנו נאמר לילד, מחר, מחר בבוקר, מחר בצהריים, נאמר לו, בן יקר, אברהם. אברהם היקר. אנחנו מבינים שאתה משחק עם האחים ונדע לשחק איתם. יחד עם זאת, אם והיה ולא מסתדרים, ואתה מגיע ידי אלימות, מכות, אנחנו, אבא ואמא, קבענו שאתה נכנס לחדר. אנחנו נכניס אותך לחדר. ואנחנו סומכים עליך שתוכל להסתדר ולשחק עם האחים בכיף ובשמחה. זהו, סיימנו את המשפט. לא נחזור יותר אל המשפט הזה. אין לחזור על זה פעם נוספת. לאחר מכן אנחנו יודעים, בבירור, שהוא לא יצליח להחזיק מעמד, זה ברור שהוא ירביץ לאחד האחים. אנחנו מיד, מיד, במכה הראשונה שאנחנו רואים, הוא מתחיל לעשות מכה כמובן שלא יהיה נזק, מיד שהוא מתחיל להשתמש באלימות, אנחנו מיד לוקחים אותו, שמים אותו בחדר. אנחנו נעשה את זה 10 פעמים, הוא יבין שההורים רציניים. מסתדר? מסתדר מה שאמרנו? טוב. אנחנו נתייחס לעוד שאלה. עוד שאלה, אמא שואלת, אני לא יודעת למה הילדים לא בקשר איתי. הם כבר כמה שנים לא בקשר איתי, אני מנסה ליצור איתם, לא כולם, חלק מהילדים היא אומרת, שניים, אני מנסה ליצור איתם קשר, מנסה לדבר איתם, וכל מה שאני מנסה ליצור איתם קשר, הם לא רוצים. אני לא מצליחה להבין למה הם לא רוצים להיות בקשר איתי. זו השאלה. זה נכון שקשה לנחש למה הילדים לא רוצים להיות בקשר עם האמא שלהם. אגב, מדובר פה על ילדים נשואים עם משפחות כבר. אז קשה לנחש למה, או כמעט בלתי אפשרי לנחש, מדוע הילדים האלה לא רוצים להיות בקשר עם ההורים שלהם. אבל כן אפשר לומר משהו אחד. אם ההורים לא יודעים למה הילדים לא רוצים להיות איתם בקשר, אז זו כנראה גם כן סיבה. זו כנראה גם כן סיבה לחוסר הקשר. אם והיה והורים לא יודעים למה הילדים שלהם לא רוצים להיות איתם בקשר, מה זה אומר? זה אומר שהצרכים של הילדים בעיניים של ההורים הם סתם לא רציניים, לא חשובים. אני לא אומר שההורים צריכים לוותר לילדים, לא צריכים להיכנע אליהם. אבל כן צריכים להבין ש, בעיקר כאשר הילדים הם מבוגרים יותר, כבר בני יש להם משפחות, אז יש כאן מערכת שהיא יותר כמו שיעקב קורא לבנים שלו, אחי, אחים. אז זה לא בצורה מוחלטת, אבל כן, יש כאן גם מערכת של הורים וילדים, אבל זה גם אימת של חברות כבר. והילדים יכולים אולי לעבור על כיבוד אבאים, או מורה אבאים, וזה לא דבר ראוי, אבל זה לא הנושא כעת, כי אי אפשר להגיד להם, לא, אתם עוברים על כיבוד אבאים. אנחנו הרי רוצים ליצור קשר איתם. לכן כדי ליצור קשר איתם, צריך ליצור מחנה משותף בין הצרכים. זה נכון שיש הנחת יסוד בסיסית שאומרת, אנחנו ההורים הם הילדים, זו כבר הנחת יסוד נהדרת לקשר. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים עוד משהו שאנחנו צריכים, זה איך אנחנו מתנהלים בצורה שבה מבינים את הצרכים של הצד השני, אבל גם מבינים את הצרכים שלנו, שלנו ושלהם כמובן, ומגיעים לידי איזשהו גישור. לכן, אם השאלה היא, אני לא יודעת למה הילדים לא בקשר איתי, אז כנראה זה הסיבה שהם לא בקשר. הם כנראה מרגישים שלא מספיק ברצינות מתייחסים אל הצרכים שלהם. עוד שאלה, לפני שנצא להפסקה, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים כיום כמו שהוא עשה ביציאת מצרים? תשובה, אם מדוע הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים כיום כמו שהוא עשה בזמן של יציאת מצרים. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. אומר הסבא מקלם, רעיון נהדר. יש לנו 8 ימי חנוכה. הרי סך הכל הנס היה 7 ימים, הרי פח אחד של שמן היה מספיק כדי שידלק ליום אחד. ובסוף השמן דלק ל8 ימים, אז יש כאן 7 ימי נס, אז מדוע 8? התשובה היא מכיוון שכמו שאמר רבי חנינא בן דוסא, אמר לבת שלו, מי שאמר לשמן וידלק, הוא יאמר גם לחומץ וידלק. בוא נסביר את זה כך. כמו שאנחנו מתרגשים כשהחומץ דולק, למרות שהוא לא אמור להיות דולק, כך אנחנו אמורים להתרגש כשהשמן דולק, למרות שזה טבעי. אבל אם השמש הייתה זורחת פעם ל-2000 שנה, זה היה מרגש. אבל היא זורחת כל יום, אז זה לא מרגש. למה זה לא מרגש? כי זה הרגל. הרגל מביא את האדם לידי קהות חושים, והאדם לא מרגיש, לא מתרגש, ממה שיכול להיות מעורר פלא אדיר. הרי מה יותר קשה לעשות? קריאת ים סוף או שהשמש תזרח כל יום? אף אחד מהשניים בני האדם לא יודעים לעשות. גם לא יודעים לברוא זבוב, לא יודעים לברוא כנף של זבוב. אז אף אחד לא יודע לעשות לא את זה ולא את זה. אז בגלל שהנס קורה כל יום השמש זורחת, בגלל שזה קורה כל יום, התופעה נעשית מובנת יותר. היא נעשית צפויה יותר. צפוי שזה היה אתמול, קרה היום ויקרה מחר. אבל זה לא הופך את זה למובן יותר. מישהו יכול לעשות דבר כזה? זה בדיוק כמו קריאת ים סוף. זה לא דבר שהוא מובן יותר. אבל זה ההרגלים של האדם. ההרגלים של האדם הם גורמים לאדם לא לשים לב לדברים העיקרים ביותר. האדם בשם ההרגלים שלו יכול להתמכר לטלפונים, לעבודה, לקניות, לכל מיני דברים, ולאבד ככה חברים, ילדים, משפחה, שלום בית, הכל בגלל הרגלים. הוא מתרגל להרבה מאוד דברים ושוכח את הדברים החשובים ביותר. כמו שאומרים רבותינו, קוראים זולות לבני האדם, יש דברים שעומדים ברומו של עולם כמו התפילה, ובני האדם בכל אופן מזלזלים בהם. כרום זולות, מה שעומד ברומו של עולם, הוא עובר תהליך של זלזול בידי בני האדם, כי זה קורה פעם אחר פעם. אם כן, למה לא קורה נס כיום? התשובה היא, נס קורה כיום. נס קורה כל יום, לכן חנוכה הוא 8 ימים, 7 ימי נס. אבל גם הטבע הוא לא פחות נס, הוא פשוט קורה פעם אחר פעם, הוא נס קבוע, אבל הוא נס, זה בדיוק אותו דבר. אף אחד לא יכול לעשות קריאת ים סוף, אף אחד לא יכול לעשות את השמש, לא יכול לעשות תהליך כזה שהשמש תזרח. אז זה נס וזה נס. אז אם והיה והאדם, הוא לא מתרגש מנפלאות הבריאה, אז גם כשהוא יראה קריאת ים סוף, בדקה הראשונה זה ירגש אותו, אבל בדקה לאחר מכן הוא יתרגל לזה כמו שהוא מתרגל לשמש שזורחת כל יום. נצא להפסקה ובעזרת השם יאללה, חמק, נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוחרי תמיד
איתי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ברשות רשת המזון מעיין 2000 מברכת את לומדי ומשתתפי מעמד סיום השס הגדול בעולם בבנייני האומה בירושלים.
מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? היכונו למעמד ההיסטורי של סיום השס המרכזי בירושלים בראשות מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליטה, שיתקיים מחר בערב באולם הארנה בירושלים. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי כאן בקול חי החל מהשעה 5:30.
כנפי נשרים טורס מזמינה אתכם להפקת ענק בערי בקוריאני המושלגים בגיאורגיה, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס, ענק הזמר המזרחי אופיר סלומון ואומן החיקויים יהודה שוקרון. אירוח מושלם במלונות פאר, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין, סקי, מזחלות, טיולים ואטרקציות, טיביליסי המדהימה, פארק בורג'ומי. הנופש יתקיים למשפחות ולזוגות בעזרת השם ב-29 בינואר ג' בשבט. כדאי להזדרז, תלפנו 052-712-4050.
הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תשפ"א, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, מוגש מטעם משרד הפנים.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, ירושלים, חפץ חיים 13, מול זיכרון מוישה, בית שמש, נחל ניצנים 16, ובקניון נעימי, צמוד לאושר עד.
מזון חזקה, מבצעים בכל שנייה, אני רץ לשם כל בוקר מחדש.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי, קול חי בשיתוף הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, מזמינים אתכם להשתתף במיזם ההמונים לחיזוק כבוד השבת. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת, לכתוב את המייל shabat@93fm.co.il ותוכלו לזכות במלגות כספיות ובפרסים מקרי ערך. פרטים בתוכנית ערב חיים אריאל ברמן. כי שבת היא מקור הברכה.
ברשות רשת המזון מעיין 2000 מברכת את לומדי ומשתתפי מעמד סיום השס הגדול בעולם בבנייני האומה בירושלים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רוצה לשאול את הרב, כן, מה כן. מיוחד כל כך ביהדות לעומת שאר הדתות?
מה מיוחד ביהדות ביחס לשאר הדתות?
ברשות הרב, אני אשמע את התשובה ברדיו, כי יש לו בים הטלפון.
כן, בטח.
תודה.
ההבדל שיש, אז ודאי שאם נחפש את המחנה המשותף, אז כל אחד אומר, כל דת אומרת שבורא עולם דיבר איתה. המיוחד הוא במה השוני. איפה אנחנו רואים את השוני? אז לא נדבר על השוני בתוכן המצוות. זה כל דת, יש לה את השוני שלה. המצווה היא המעשה הזה או המעשה האחר, הוא המעשה שאותו ציווה הבורא בעיני כל דת, אבל זה לא השורש. השורש זה הרגע שבו התגלה הבורא ואמר מה הציוויים. לכן אין לחפש את ההבדל בדתות בציוויים. כי הציוויים זה לא הנושא, הציוויים זה התוצאה. הנושא הגדול זה המפגש הראשוני שהיה בין הבורא לבין הנבראים. ובזה יש לחפש את ההבדל ביהדות בינה לבין שאר הדתות. וההבדל הוא, כפי שכבר מביא את זה הרמב״ם, שאנחנו לא מאמינים בתורה בגלל שהיה אדם בשם משה רבינו שהוא העביר את התורה לעם ישראל. אלא בגלל שהיה כאן מפגש של המונים עם בורא עולם. 600 אלף איש, אם מדברים רק על מגיל 20 עד גיל 60 בנים, זכרים, שהיו במעמד הר סיני. כלומר, היו עוד לפני גיל 20, למעלה מגיל 60, והיו גם כן את הנשים. אז בחשבון, אומר החפץ חיים, בערך 3 מיליון אנשים, 5 מיליון אנשים, כמות אדירה. גם 600 אלף איש זה כמות אדירה. גם 50 אלף איש זה כמות אדירה, גם 10 אלף איש. אין דת אחרת שאומרת שהיה מעמד המוני. בעולם המושגים שלנו, מערכת החשיבה שלנו, ההיסטוריה שלנו היא בנויה, מערכת החשיבה שלנו מתייחסת להיסטוריה כהיסטוריה רצינית, כאשר האירוע הוא זוכה לעדות. ככל שהעדות היא רבה יותר, כך הוא הופך להיות אמיתי יותר. כך זה בכל היסטוריה, וכך זה בכל עדות, וכך זה בעדות הזו. יבוא האדם ויגיד, כן, אבל נכון, היו כאן 600 אלף איש, אבל מי אמר שהם פגשו את בורא עולם? אולי הם ראו משהו אחר, אולי זה היה חייזר, אולי זה היה מופע אור קולי, אולי זה היה משהו אחר. תמיד יכול להיות משהו אחר. גם יכול להיות שהילדים של אותו אדם שואל את השאלה הזו, זה כבר לא הילדים שלו, כי חייזר הגיע אתמול בערב, החליף אותם ושם ילדים אחרים במקום. מישהו יכול להוכיח שלא ככה? אולי חייזרים עשו את זה. אבל ביום יום האדם הזה מתייחס לילדים שלו ברצינות רבה. מדוע? מכיוון שהוא יוצא מתוך הנחת יסוד שהחייזרים לא באו והחליפו אותם. כי המוח שלנו פועל לפי מערכת ההיגיון הידועה לנו. ולפי מערכת ההיגיון הידועה לנו, אין לא חייזרים, אנחנו לא פוגשים אותם ולא מתייחסים אליהם ברצינות, וגם אם ישנם, לא מתייחסים אליהם ברצינות ברמה של מפגש בינינו לבינם, ועוד תקשורת, ומשפיעים עלינו. וגם לא איזשהו מופע אור קולי וכדומה, כי כל אירוע שלא קרה, אז אין סיבה לבוא ולהגיד עכשיו שהוא כן קרה, בדיוק באותו אירוע. אנחנו ממשיכים להשתמש באותו היגיון שיש לנו. אז ההיגיון אומר שאם יש לנו 600 אלף איש ומעלה, שהם מעידים שהם כולם ראו דבר אחד, אז מה זה אומר? זה אומר שהם כולם ראו דבר אחד. הם כולם ראו את אותו דבר. איך הם ראו את זה? כולם עלו את דרגת נבואה, ולכן ראו את זה, אבל יש הסכמה שכולם ראו דבר אחד. הם כולם ראו את האלוקים שמדבר איתם. איך הם ראו? איזה דרגה הם הגיעו? זה כבר נושא נוסף. אבל בהיבט הטכני, לא בהיבט המהותי, הרוחני, הגבוה, באיזה דרגות הם היו? בהיבט הטכני, אנחנו משתמשים בכלי החשיבה הידועים לנו. למה פתאום אנחנו נתחיל להגיד היו חייזרים או משהו אחר? הרי בשגרת החיים ביום יום אנחנו לא מתרגשים מחייזרים ואומרים, מי יודע, אני אחצה את הכביש, הסתכלתי מינה ושמאלה ואין מכוניות, אבל אולי חייזר יגיע? לא, אני לא מתייחס לחייזרים. למה? כי זה לא מציאות שמתייחסים אליה ביום יום. אז למה שפתאום עכשיו כן נפעיל את נתון שהוא לא חלק עם מערכות ההיגיון והחשיבה של האדם בשגרת החיים? אז אם האדם לא מתייחס לכל מיני נתונים שמימיים ורוחנים בשגרת החיים, אז גם באירוע הזה שלא יתייחס, שיגיד שמה שהם ראו זה מה שהיה, כמו כל היסטוריה אחרת, כמו כל עדות אחרת שאנחנו מתייחסים אליה ברצינות. ואם כן, זה ההבדל הגדול בין היהדות לבין כל שאר הדתות. ועד הרבה, אין שום דת אחרת בעולם שאפילו ניסתה לומר שאולי לנו היו 10,000 איש שראו את המפגש הלאה, בין האלוקים לבין מייצרי דת זו או אחרת. כי זה בלתי אפשרי לעשות כזה דבר. אם זה היה כל כך אפשרי, אז מן הסתם היו עושים את זה. זה שלא עושים את זה, אז זה כנראה דבר שהוא בלתי אפשרי. גם בתורה עצמה כתוב, שלנה לימים ראשונים, אני אק הדבר הזה, אני שמע כמו, לא, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, אף אחד בכלל לא מספר כזה אירוע. מה זה אומר? זה אומר שבזה בא ידי ביטוי הייחודיות של תחילת היהדות, תחילת היהדות בא ידי ביטוי במפגש בין בורא עולם לבין העם. אז אם כן, כל הדתות, כל אחד יגיד איזשהו ציווי זה או אחר, זה משפר את הבריאות של הגוף, בריאות של הנפש, עוזר, עולם הזה, עולם הבא. אבל הנושא הוא לא הציווי, הנושא הוא המצווה, כי דת ללא קשר למצווה, אז הוא כבר לא דת. זה אולי חוק תרבותי, אולי זה מאגד כמה אנשים, אבל כדי שהדבר יהיה דת, צריך קשר אל המצווה, אל בורא עולם. ושם הדיון הגדול, מהו ההבדל בין היהדות לבין שאר הדתות, וההבדל הגדול הוא מה שאמרנו, ההיסטוריה מלמדת אותנו שיש רק אירוע אחד שבו היו המונים, וזוהי היהדות. שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
אני שואל לגבי היחס שצריך להיות בין תלמיד לבין רבו.
היחס של התלמיד לרבו?
כן, היחס שצריך להיות ביניהם.
מאיזה בחינה? כלומר, בוא נתחיל מהמימד הפשוט שמה, שתלמיד צריך לכבד את רבו?
כן, לכבד אותו, איזה מקום יכול להתקרב אליו בלי להגיש שהוא מפריע לו, כל מיני דרכים כאלה. כלומר, האם הוא צריך להתייחס אליו כמו אבא, או שהוא צריך להתייחס אליו כמו רב? מה ההבדל בין הדברים?
הבנתי. אז מצד אחד, ודאי שאנחנו מתייחסים אל הרב כמו אבא, התלמידים הם הבנים של הרב, ושינת לבניך אלה התלמידים. יחד עם זאת, אנחנו רוצים מימד נוסף. עד רבה, רבותינו אומרים שאדם צריך לשמש את רבו, לשמש את רבו זה לעשות את הדברים הפשוטים, לקחת לו את הבגדים לבית המרחץ, אומרת הגמרא. כלומר, לעזור לו, ללוות אותו, לסייע לו, מדוע עושים את זה? התשובה היא, מכיוון שכך לומדים דרכי חיים, אורחות חיים, דרכי התנהלות, איך בשגרת החיים, אותו רב מתנהג בשגרת החיים, ואת זה רוצים ללמוד. זה נקרא משמש תלמידי חכמים. יש לזה מעלות רבות, לא ניכנס למעלות הרבות האלה, מה שכן נרצה לומר, שיש בזה גם כן לפעמים חיסרון שיכול להיות לתלמיד. החיסרון שיכול להיות לתלמיד הוא שעם הזמן, ככל שהוא יותר מתקרב לרבו, אז כמו שרבותינו מלמדים אותנו שבהתחלה התלמיד חכם יכול להיראות ככלי זהב בעיני התלמיד, אבל ככל שהתלמיד עוזר, מסייע, עושה לו טובות, אז יכול להיראות ככלי חרס, כפחות בעל ערך, פחות נחשב בעיניו. ולכן מצד אחד ודאי שקרבה היא חשובה שתהיה, אבל מצד שני גם כן מורה רבך. יש חשיבות רבה לשמור על המורה, על היראה. וככל שהאדם עושה את זה, אז הוא גם כן מייצר, נקרא לזה, מערכת הדדית. ככל שהוא מתייחס לרבו כאב, אבל גם עם המורה הראוי, אז נקרא לזה שהוא כביכול מגדיל גם כן ברבו. אומר רב חיים שמואלביץ, האמון הזה שנותן, זה שיחה, פרשת אמור, אומר רב חיים שמואלביץ, ככל שהוא נותן יותר אמון ברבו, אז רבו גם כן יותר משפיע, יותר מעניק, יותר נותן לו. אבל כמובן שזה נעשה באיזון של מצד אחד הוא אב, ומצד שני גם כן התלמיד, הוא מתנהג בכבוד ובמערכת של יראה, של רוממות. יהי כבוד רבך כמורה שמיים על האדם, ובכך הוא יכול גם לקבל יותר מרבו. יש גם כן ברבותינו, בתלמוד ירושלמי מופיע, שאדם שהוא משמש את רבו יכול להינצל גם כן ממיתה, מגזרות רעות. יש איזה מעלות רבות, ככה האדם גם כן לומד תורת חיים מהי, איך בשגרת החיים פוגשים את התורה ביום יום. אז בגדול, התלמיד הוא נדרש להתייחס לרבו כאב, אבל יחד עם זאת, כן לשמור על המורה. מצינו גם כן במשנה, מסכת במציע, מופיע שם שעבדת אביו ועבדת רבו, כידוע, עבדת רבו קודמת. מדוע? מכיוון שרבו, הוא מביא אותו לעולם הבא, לא רק לעולם הזה. אז יש חשיבות רבה מאוד לכל הקשר שיש בין התלמיד לבין הרב. ככה אדם גם כן יותר מקבל תורה שהיא, הוא רואה את התרגום של ההלכה למעשה, כשהוא רואה את רבו איך שמברך ואיך שמתפלל, כשהוא רואה את רבו איך שלומד תורה ואיך שמתנהג בין אדם לחברו. כל ההתנהלויות האלה הן מעבירות מסרים איך לא רק ללמוד את התורה אלא לחיות אותה.
נקודה נוספת, אם לאדם יש כמה רבנים שהוא לומד מהם, או האם אדם שלומד בספר, בספרים מסוימים של רב מסוים, האם הוא נחשב גם רבו?
אם האדם לומד מספר של רב מסוים, זו השאלה?
כן, או אם יש לו כמה רבנים שהוא לומד מהם, אז הוא לא יכול להיות שיהיה לו כמה אבות, תכבד אותם, אז הוא לא יכול להתקרב לכולם באותו מידה,
אתה מתכוון, האם יש רבו שאני לומד מהספרים שלו, אז האם אני מתייחס אליו, אם אני מתייחס אליו כרבו לעניין דוגמה שבת אבדה?
לדוגמה, האם שכבד אותו ודירה ממנו ולקבל ממנו הערות מסוימות, או כמו שרב הסביר עד כה לגבי רב יפסיע.
בוא נתחיל קודם כל מהשאלה לכאורה, למה לא? אם והיה והאדם הוא לומד מהספרים של הרב והוא כן ניזון ממנו, אז למה שאי והיה ורבו אומר לו איזושהי הערה מסוימת וכדומה, אותו רב שהוא למד, למה שקורא, מה המניע מלשמוע?
כי שם הוא לא, כתוב שכל יום הייתי בן חכמים ולא מצאת לגוף אל הסור ואל השתיקה. מצד הזה הוא שמור, הוא לא יכול, הרב לא נמצא לידו. רב אולי גם לא בחיים. אז הוא יכול להיזהר מזה, אבל אם נגיד עכשיו הוא עושה לעצמו רב מסוים, ואז הרב לא מוצא לו דרך ההתנהגות של הבן תלמיד, אז הוא נמנע מהחיכוך הזה. על ידי זה שהוא בוחר לו לרב,
אני לא הבנתי, אתה מתכוון, אם התלמיד לא נהנה מהחיבור עם הרב, זה מה שאתה שואל?
כן, הוא פחד מזה, לא יודע, הוא יכול, כן, הוא מאסס, אולי הרב לא רוצה לדעת על דרך התנהגות, הוא לא יודע מה, הוא לא כל כך מסתדר, הוא לא מבין את הדרכים של הרב.
כן.
אז הוא מפרש, והרב תקפיד, כמו שאמרת, שיהיה מורה מרבך כמורה שמיים.
כן. אתה שואל, אז האם האדם יכול להחליף לו רב, אם הוא לא מסתדר איתו?
השאלה הראשונה הייתה,
עקרונית, כן, אנחנו...
אם לאותו אדם יש כמה רבנים.
כן.
האם לכולם הוא צריך להתראה כמו אבא, שבמידה שעבדת רבו ועבדת אביו, אז עבדת רבו קודמת.
רב שהוא לומד ממנו תורה באופן... רב שהוא לומד ממנו תורה באופן קבוע, עליו זה נאמר. אם הוא לומד מכמה רבנים באופן קבוע, אז לכאורה גם כן. בגדול זה רב שלומד באופן קבוע ממנו.
וזה יכול להיות גם רב שהוא לא נמצא בחיים, הוא לומד בספריו, כמו שנגיד אדם שלומד גמרא, אז כל התנאים הם הרבותיו.
בדרך כלל זה, הכוונה היא יותר לרב שהוא לא מספריו. רב שהוא לומד ממנו. כן, רב ממש, רב שהוא לומד ממנו.
אז איך הוא יבחר את הרב שילמד את רוב תורתו ממנו?
אין. כיום זה קצת שונה. שמעתי שאומרים בשם הרב אליושיב, שהיום רבו המובהק זה רב שיעור, רב של שיעור, בשיעור א' בישיבה קטנה. למה? כי הוא זה שמעמידו על הדרך הישרה, מכאן ואילך. הרבה רבנים, אדם עובר רבנים רבים בחיים שלו, וזה עובר מדרגה לדרגה, כי בשלב מסוים, בדוגמה, אדם חזר בתשובה, או התחזק, או בשלב מסוים הוא אוהב סגנון לימוד מסוים, ואז הוא, נקרא לזה, מיצה את זה, הבין את הרעיון, הבין את הגישה של הרב, עובר לרב אחר, וזה בסדר, זה היתרון של ריבוי רבנים שישנם. אז זה שאדם יכול לעבור, ללמוד מרבנים שונים ולעבור, אז זה גם כן יכול דבר שהוא יתרון.
אבל זה צריך להיות בהסכמת הרב, ואם הרב לא מסכים. האדם שגר במקום מסוים, ובחר הרב,
לא מכל הרב. לא מכל אדם, לא, אדם לא זוכה ללמוד מכל רב. צריך למצוא את הרב שמתאים לו. לא צריך לפגוע ברב חייל, אבל כן, אדם צריך למצוא עצמו את הרב שמתאים לו. אדם לומד במקום שליבו חפץ, ומרב שליבו חפץ, אז צריך למצוא כמובן, אם זה רב שהוא תחת המסגרת של תורה ויראת שמיים. אנחנו נצטרך לסיים ברשותך, כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלמה פולק, לאורי כהן, לכל המאזינים, היו ברוכים.